שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום, פרשת ויחי, פרשה אחרונה, הברוכס של ינקב לילדים שלו.
אבל לפני הברוכס, הפרשה מתחילה שיעקב אבינו
לא הרגיש טוב,
ואז הוא
ויקרא לבנו ליוסף, כן.
ויאמר, שכתוב איך עוד המגידים,
שים לה אתך תחת ערכי,
אפרים היה חבוסי של יעקב אבינו, הוא בא לספר את זה ליוסף. ואז יוסף מגיע אליו, כן, זה בעצם, זה פעמיים הוא הגיע אליו, בתחילת הפרשה מיד אחרי זה כתוב, ויהי אחרי הדבורים האלה, זה אומר שהיה הרבה זמן ביניהם. בכל אופן, ואז הוא אומר לו, שאמא שלך מתה בפודיים רב, וקברתי אותה שמה, ואני יודע שאתה מקפיד עליי, אז תדע לך שזה היה מפי הדיבור. עושים חשבון פשוט, רב שלם, כמה שנים עבר מי שהיא נפטרה, עד שהוא עכשיו מדבר איתו, קרוב ל-50 שנה.
נכון.
קרוב ל-50 שנה. למה יעקב אבינו מחכה עם זה? הוא יודע שיש בליבו, שיש לו תרומת. למה הוא קובר אותה? באמצע הכביש. אפילו לא בית קברות מסודר, לא בעיר בית לחם, בעיר חברון, שאתה ממש קרוב. בא לו תרומת עליה, עליו. והוא לא אומר לו כלום. אני יודע שיש בליבך עליי, אל תדע לך שזה היה מפי הדיבור.
למה הוא לא אמר לו את זה כבר בגיל 17, הרי לפני שזה?
ישבו שבעה, יוסף הצדיק, ילד בן 7, יושב שבעה והוא אוכל את עצמו. למה? למה קברו אותה שמה, והוא לא אומר לו כלום, וככה במשך 50 שנה, כמובן, יש את השנים שהיה במצרים, אבל על עוד הרבה הזדמנות אחרות, למה הוא חיכה כזה הרבה? בברוכס, יש פה הסבר נפלא של המגיד מישורים, הרב הגאון בשלמה לוינשטיין, הוא אומר שבסוף הפרשה, בברכות שלהם, בהמשך הפרשה, אז ראובן מפסיד את הבכורה, פחס כמיים על תותר, כי הוא דאג על כבוד אמא שלו, והעביר, העביר את המיטה של יעקב לחדר לאוהל של אמא שלו. נו, אז למי הוא מעביר את הבכורה? יעקב אבינו מעביר את הבכורה ליוסף. אז הוא אומר, משל, היה איזה מנהל מפעל, מנכ״ל, היה שריפה במפעל, הגיע בעלים, ותוך כדי הריסחה דנורה, תוך כדי הבלגן עם האש, אז הוא זרק, המנכ״ל זרק לבעל הבית כמה מילים לא לעניין. והלחץ. אז הוא אחרי זה אומר לו, אני מפטר אותך. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, כי אתה מדבר לו, לא לעניין. הוא אומר לזה שלידו, הסגן שלו, אותך אני ממנה למנהל. הוא אומר לו, אני 20 שנה הייתי בסדר, מה הוא יותר עדיף ממני? הוא אומר לו, הוא בסדר, הוא אומר לו, אבל הוא עוד לא עבר שריפה, מי אמר שהוא יותר טוב ממני? ומילא, כשיעקב אבינו מעביר את הבכורה מראובן ליוסף, אז ראובן אומר, יוסף עמד במבחן, הוא יותר טוב ממני. אומר יעקב אבינו, 49 שנה, היה לי יוסף אבינו תערומת על כבוד אמא שלו, והוא לא אמר כלום, הוא שתק.
וואו.
לכן אני מעביר
מדהים.
את הבכורה ליוסף.
מדהים. דווקא אותי מה שתפס, אם אנחנו כבר בוורד עם וורד קטן, לפני הסיפורים, זה שויקרא לבנו ליוסף, אז אומרים, יש הרבה פירושים שאומרים שכל השנים שהוא היה במצרים, יוסף לא פגש אותו, למה? שלא יצטרך להגיד לו שנורי הלכים שלו.
איך הגעת לפה, יוסף כן?
מה היה במחירה, מה היה כאן? לא, הוא לא רצה כדי לא לדבר לשון הרע הלכים שלו, זה לא יאמן. טוב, נתחיל בכמה סיפורים, יש פה מקבץ סיפורים על הרב שטיינמן, על כמה שהוא היה חלוש, וזקן, ובקושי אוכל וצנום, אבל כשהציבור היה צריך אותו, הוא הקריב את השמו בשביל הציבור, מנסיעות לחוץ לארץ, מניסוע לישיבות ולחזק אותם, ובעיקר מתייחסים פה בסיפורים על זה עוד לפני עידן הקורונה, היה, הבית של אבשלם לרוב היה צנום, הוא היה 50 קילו, קושי היה אוכל, והרופאים כל הזמן אמרו, איך אתה מסכים? אתה מקבל כל הזמן אנשים, מנשקים לך את הידיים, לוחצים לך את הידיים, אנשים תחוסים איתך בחדר אחד, זה סכנת נפשות בשבילך. הראשי, ולפחות תשימו איזה צלוחית עם האלכוהול, אתה זוכר שפעם היה קורונה, אז היו שמים אלכוהול, כל אחד היה מחטא, שיחטו את הידיים בפני שנכנסים לבית של הראשי.
איזה משהו,
איזה מחיצה, איזה משהו ש... הראשי ולא הסכים כלום. הוא לא הסכים כלום, הוא תמיד אומר, שמצאנו בידיים, שיש בידיים כוח. הרי ינקב, בדיוק בפרשה הזאת, ברך את הילדים עם הידיים שלו, נכון? עם הידיים. משה רבינו ברך את יהושע עם הידיים. הוא אומר, בידיים יש כוח. יש כוח בידיים, אז אני, מי שרוצה ל... מי שרוצה ללחוץ, מי שרוצה לנשק, הוא לא סירב. אמנם, כשהיה בעלי הווירס, כשהיו באמת באים אל הבעלי העבירה הידועים, והיו מנשקים לו את הדם, אז כולו היה נרד. הוא היה נרד. מהקדושה שלו, אבל לסרב, הוא לא סירב אף פעם. פעם אחת איזה רופא נכנס אליו, וכאילו הוא ראה את כל מה שמתנהל שם, והכל, והגוף בקושי עובד, אבל עם כל זה הוא ככה, הוא פלט ככה, הרושיבה, אתם ממש חיים בנס. אז הרושיבה עונה לו מיד, גם אתם חיים בנס. כך הוא ראה שהכל זה נס.
אין טבע, הכל נס בעולם.
וגם אוכל, באמצע השבוע הוא לא אכל בשר, הוא לא אכל לעוף, הוא רק אכל את הדייסה שלו כל השבוע, זה מה שהוא אכל. וגם הוא לא הסכים לקחת שום כדורים. שום כלום.
תרופות.
שום תרופות, שום כדורים, שום כלום, לא כדורי שינה, לא כדורים אקמול, לא כדורי כאלה, כלום הוא לא הסכים לקחת. רק בסוף ימיו, היה לו איזה כדור אחד של ויטמינים שהוא הסכים לקחת, אחרי שהוא בדק את כל הוויטמינים ואת כל הדברים.
כל המרכיבים.
מרכיבים, יפה, שאין בזה שום בעיה של קשרס, אז הוא הסכים עוד לקחת את הכדורים האלה. אבל חוץ מזה, הוא לא הסכים לקחת שום כדורים. הפעמים היחידות שהוא כן היה מקפיד על אוכל ומה הוא צריך לאכול, זה היה בשבת. כי בשבת... צריך מהברוכס, הרי זה לא מספיק הברכות שמברכים התפילה, אז צריך מהברוכס. פה היה תואם טיפה של יין, פה היה תואם עוד משהו, הוא גם תואם פרי. תמר, הוא לא אוהב לאכול, כי תמר נתקע בשיניים. אז הוא אומר שזה יש בעיה בימה להפיטי לוסכו.
סליחה על התיקון, לא בשיניים, בקליפה של התמר אנחנו נדבקת לחך.
לחך, לחך, לשיניים, זה אותו אזור בברוק. אז
זה הרב מרגלית מספר מקרמיאל,
שמה?
שהוא פגש את הבן של רב שרגי שטיימן,
כן.
הוא שאל אותו אם זה נכון שהוא לא אוכל תמר. אז אמר לו כן, אמר לו בגלל הסיבה הזה. אחרי זה היו כאלה שהעידו שהם ראו אותו אוכל תמר, זה היה תקופות.
הבנתי.
לא, תקופות שהוא החמיר על עצמו, לא לאכול.
עכשיו, בנסיעות, כשהוא היה נוסע לחוץ לארץ והכל, אז גם הוא היה לחוץ על 100 ברכות. פעם אחת באחד הנסיעות שלו, אז אחד מהמשבק אמר לו, הרושיב, יש לי פה אוכל בתיק וזה, ובכל בשביל הרושיב, ואז פתאום הרושיב כזה התעניין, רגע, מה יש לך? הוא כל כך שמח, היה מאושר, הרושיב מתעניין. אז הוא אמר, יש לי חתיכת דג, יש לי איזה פרי טוב של בורי פרי יועץ, יש לי זה ויש לי זה, והיה כולו מאושר. הוא אמר לרושיב, טוב, אז אני אביא לרושיב, הוא אומר, לא, מחר אנחנו נהיה בנסיעה. אז יהיה לי בעיה בברוכס, אז בשביל להשלים את הברכות, אז תשמור את זה למחר, שנעשה בוער פריאות, נעשה זה. עוד פעם הוא ראה שכל המטרה של הרב שטיינמן, זה לא התאוות של האוכל, אלא הכל בשביל הברוכס.
כל מחושבן עם הברכות.
שנהיה קצת ככה.
הלוואי שנזכה. יש בפרשה, הנה יודעתי גם יודעתי, הנה יודעתי בני יודעתי.
נכון.
המפור שאומרים, ידעתי גם מה שהיה, ידעתי מה שיהיה. Mm-hmm. ידעתי ששמת אותם הפוך, ולכן שקלתי לדעתי, וידעתי גם מה יצא מפרים ומה יצא ממנשה. Mm-hmm. אז זה ראייה למרחוק. אני שמעתי ממישהו שזה רב בישיבה, שאחד התלמידים שלו התארס, והוא בא אליו לאחר מייסה שהוא לוקח כדורים, והוא לא סיפר את זה, מה לעשות? Mm-hmm. הוא אמר לו, הרב, זו שאלה חמורה מאוד. הוא אמר לו, אני בחרתי לא רוצה רב שתם, אני אשאל אותו. אז הוא הלך אליו, הוא סיפר לו את זה. הוא אמר לו, אנשים לא מספרים כלום, אף אחד לא מספר.
אין בעיה.
אז הוא אמר לו, הוא כבר התארץ, הוא שואל אם הוא מספר. הוא אמר לו, אף אחד לא מספר. אף אחד לא מספר כלום. אז הוא חזר תמיד, הוא אומר, הבנתי שלא להגיד שום דבר. ככה אני מבין. הוא מספר שאחרי 3 חודשים מהחתונה, הוא פוגש את החתן, הוא אומר לו, כבוד הרב, גם אני וגם אשתי סובלים מאותו בעיה ולוקחים את אותו כדור בדיוק. הוא התכוון, כמו הוא לא סיפר לו, והוא לא סיפר לו.
וגם הוא לא סיפר לו, איי, מדהים.
את ריאלי מרחוק, שגדולי ישראל, הסטייפלר, סיפר איזה אחד שהוא היה נוכח, שהגיעו שתי בחורים בני בר מצווה. אחד הלך ללמוד בישיבה תורנית, אחד בעוד ישיבה. קשו ברכה, אז לראשון הוא לחץ יד וברך אותו, שיגדל בתורה. האמת, הוא למד ישיבה תיכונית, ואחרי זה הלך לסלובודקה, והיום ברוך השם, אברך יקר, מרביץ תורה בעצמו. השני, הוא גם משיט יד, הסטאפלר לא לחץ לו יד, אבל הסטאפלר קפץ עליו, אמר לו, אני מזהיר אותך, אני מזהיר אותך שלא תחלל שבת.
אוי.
ומה אלה פלא. אבל כמו שהתורה אומרת, רב שלום, יודעתי גם יודעתי. יודעתי בני יודעתי. בסופו של דבר, אותו בחור, היה אחד מיושבי ראש מרץ.
איי, איי, איי.
יודעתי בני יודעתי.
איי, איי, איי.
יש בלקרשה בסיפור נפלא, על איזה... את הכנסת שהיה שם שיעור דפיימי בהלוכה. באחד ה... זה שבת אחת, היה שם האורח, והוא גם השתתף בשיעור. חלומו הגדול שרבי שפר מלובלין, יהודי מגיע מאוכל לאוסום.
יפה, וכולם מלמדו אותו נמצא, דבר, כן.
הוא גמר טייניס, הוא גמר עם כולם, הוא מתחיל מגילר, עומד עם כולם. והוא יושב שם, ובמהלך, אחרי כמה דקות שהתחיל השיעור, אז זה שלידו פתאום רואה אותו, ממש ככה מזנק מהכיסא, כנשוך נחש, ועובר לשבת כמה ספסלים קדימה. אמר, אולי השמיעה שלא כל כך טובה, רוצה לשבת לידו ומגיד שיעור, אבל מה לזה ולקפיצה? כנשוך נחש. הוא לא התאפק רב שלום, חיכה לאחרי השיעור, ואחרי השיעור שאל אותו, כל בסדר, ראיתי שאתם קופצים באמצע השיעור. אז אמר לו, אני אספר לך. הוא מספר שהילד גדל בירושלים, משפחה, היו 10 ילדים בלי נערה. בחופש, אבא ואמא החליטו שלוקחים אותם, לא לחוץ לארץ, רב שלום, לא להגזים, שלוקחים אותם ללונה פארק, עוד לא היה חוץ לארץ, עוד אפילו קורונה לא היה. החליטו שלוקחים אותם ללונה פארק. טוב, הכינו, היום הגדול, טנדר כבר הוזמן מבעוד מועד, כולם הכינו אותם, האחיות הכינו עוגיות, ממתקים, שמחה גדולה, ויוצאים לטנדר, הטנדר אחרי נסיעה מיגד, בסופו של דבר מגיע ללונה פארק. הולכים, קונים את הכרטיסים, עומדים בתור, היה באיזה קיבוץ, וקונים את הכרטיסים, מחזיקים את הכרטיסים ביד, ולפני שבאים להיכנס, רואים ככה בגדול את השלט פתיחה, את השעות, אז כתוב, א' עד ו', מ-9 בבוקר עד זה, שבת, מ-8 בבוקר.
פתוח בשבת.
אז אחד הילדים אומר בצחוק, הם פותחים, הם כבר מספיקים לגמור את התפילה עוד לפני שאנחנו התחלנו להתפלל. ככה אמר בבדיחוסה, ועוד לא נכנס לו לראש העניין הזה של חילול שבת בעצם.
הבנתי.
לא עלה על דעתו. אבל האבא ראה את זה, פשוט נהיה חיוור. חילול שבת. הוא לא מסוגל להיכנס למקום של חילול שבת.
וואו.
אבא פשוט הלך לצד, ופשוט התחיל להוריד דמעות. ככה, מקום שמחיילים שבת, ואני הולך להיכנס לזה. אמרו, להחזיר את הכרטיסים, לא יחזירו את הכסף, אין לי מי לדבר בכלל. נו, אז כבר נתנו להם, ואבא אומר, אני את הכסף שלי נתתי למחיילי שבת. והוא עומד שם ופשוט בוכה.
וואו.
והאמא ככה מרחיקת הילדים, שאבא יירגע. ואז אבא אומר, טוב, את הכסף כבר נתנו, אבל אני לא מסוגל להיכנס. אני אחכה לכם פה, אתם תיכנסו. ואז מיד הבן הגדול אומר, אבא, אני נשאר איתך, אני גם לא רוצה להיכנס. וככה כל הילדים לפי הסדר, וכולם חזרו לטנדר בשלם.
וואו.
חזרו לטנדר עם כל הפקלח שהכינו, עם כל הממתקים, חזרו לטנדר, ולא הלכו ללונה פארק הזה. הלכו שם איזה חורשה, שיחקו בנעצים, דווקא היו מאוד מרוצים. אבל אומר, הדבר הזה, נכנסתי חזק לעצמות. וכמו שאומרים, שיכול אבא ללמוד עם הילד שלו, ללחות בוסר בחולו, ועם כל הניסקיילים, כל המפורשים, כל הקולס והחומרס. אבל מה יתפוס הכי חזק רב שלם? כשהאימא תחתוך שניצל בטעות עם סכין חלבי, שהם קודם חתכו את הפיצה החמה,
כן.
ותצעק, בוסר בחולו! זה ייכנס חזק מאוד. אין כמו המוחשיות, הדוגמה האישית, ממש באופן מוחש. אז אמר אותו יהודי, זה יחס לנו כל כך חזק בעצמות, עד שאני נזכר בזה, ממש אני נעשה כולי...
חידודים.
והוא אומר, וממילא, אני לא מסוגל להיות שייך לאיזה מה שקשור לחילול שבת. אני רואה איזה מוצר שייצרו אותו חלל שבת, לא מסוגל. הוא אומר, אני יושב על הכיסא, ופתאום אני רואה איזה כיסא של חברה שמחללת שבת. לא הייתי מסוגל לשבת, פשוט אני נכנסתי, סלידה, פשוט קפצתי מהמקום. ידוע, ידוע שהגלטל אמר שהוא הוא ראה, הוא ראה מכונית נוסעת בשבת, השם ירחם. הוא אמר שמה רואה את זה לפני, אם מה רואה עוד פעם אחת מכונית נוסעת בשבת, הוא כבר לא יכול להוציא את הגלטל. הגלטל, אחד מהספרי יסוד של העולם היהודי, של עולם ההלכה, הלכות שבת, לא היה יכול להוציא. מה שראייה, מה שראייה עושה. ולכן, לפעמים רואים אנשים שמוכים על שבת, שבת, שבת. אז אומרים דבר אחד, זה גם טוב בשביל עצמנו. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. יכול להיות אחד באמת זה לא מפריע לו, אבל כשהוא יצעק, אז בסוף משהו ייכנס גם אליו. אבל גם חוץ מזה, יש את העניין של להביע את הצער, להביע את הצער. היה לי איזה חבר שהיה לו קרוב משפחה, שכל שבת, אחרי הצ'ונט, רב שלם אולי הולך לישון. הבן של ירושלים, הקנויים, הולך ליציאה מהעיר, לתחנה מרכזית, ומחזיק שם שלט שכתוב שבס, והיה יהודי מבוגר. פשוט תעמד וצועק שבס. הוא לא ידע מה ההשפעה של זה. אבל סיפר לי אותו חבר, שפעם בן הזמן, עם כמה בחורי ישיבות, עשו טיול, עשו מסלול הליכה. אני לא יודע אם זה היה בדרג'ה, או ביהודיה, צפון או דרום, אבל עשו את אחד המסלולים, ובדרך ככה פוגשים אנשים, אז התחבר איתם קבוצה של, זה אחד, זה בעל תשובה, אז דיברו, שאלו אותו, מה חזרת בתשובה? אז הוא אמר,
מה ראית?
אז הוא אמר, באמת זה סיפור מעניין. הוא סיפר שהוא פעם נסע בשבת, והיה גשם שוטף, והוא אומר, ביציאה מירושלים, נהיה תחנה המרכזית, אני רואה יהודי זקן, עם כל המדים שלכם, השחורים, ועם הזנבות על הראש, עם השערות, עומד עם שלט בגשם וצועק שבת. וואו. צועק שבס. הוא אומר, ראיתי אחד איך הוא ממש מוסר את נפשו, מתאמץ כזה דבר.
מדהים.
אז זה נכנס בי, וזה גרם לי להתחיל לחשוב, וכך חזרתי בתשובה. רב שולם, אתה יהודי בכלל לא ידע מזה.
וואו, לא ידע. יבוא לשמיים.
אחרי 120 הוא יבוא, אבל... אבל רואים מה ההשפעה, שאדם כואב משהו. לך תדע, אולי גם אותו אחד שקפץ מהכיסא, שהוא לא יכל לשבת על כיסא שמחלט שבת, כמה זה השפיע הרי.
אני בדיוק, אני חושב גם מה הלונה פארק שסיפרתם, מה זה השפיע למנהלי הלונה פארק אולי.
מי יודע, מי יודע. יש בבית וגן, היה יהודי, ידוע נאום השפנים של מרן הרב שך זצל. אז אמרו, הסתה נגד החילונים, אבל מי שמכיר, היה בבית וגן יהודי מבוגר, היו לו משקפי שמש גדולות, זה היה סימן היכר שלו, שהוא היה קיבוצניק שחזר בתשובה מהנאום השפנים. אמר, אם זה כל כך מפריע לרב שך, ואותו יהודי זקן מבני ברק, שזה לא אמור לעניין, זה כל כך מפריע לו, אז כנראה שיש מזה משהו, ובזה הוא חזר בתשובה. מה הפשט? כשיהודי כואב מהלב, אז זה משפיע. אותו דבר להפך. החינוך, הדוגמה הכי טובה, הילדים רואים בבית, שרואים משהו מהלב, אחד אומר, מה, אני אעשה ככה, אני בכלל לא עומד שם, אבל אדרבה, זה מה שמשפיע, זה מה שנכנס לבן אדם, גם החוצה וגם פנימה.
הרב אלבז מעריך ומספר על היששכר וזבולון, היששכר חמור גרם, עובד בין המשפטיים, וזבולון לחוף ימים משכון, אז פעם היה סיפור על יששכר וזבולון, הרי מה זה זבולון? זבולון הוא עוזר ליששכר, ויששכר יושב ולומד. היה אברך צדיק ירא שמיים, שהארונות כבר מתו לנפול במטבח, והשיש כבר היה שבור והכל, אבל לא היה הרבה כסף, אבל צריך להתחיל לשפץ את הבית. הוא שאל איזה מכר, איך אני עושה את זה? אני בכלל לא יודע מה קונים, מה קונים, איך עושים את זה. לא תקשיב, יש לי איזה חבר שלמד עיצוב פנים. הוא תלך אליו, תראה לו את הבית הכל, והוא יתכנן לך, בדיוק מה שאתה צריך לעשות. בסדר, הלך אליו. אמר לו, תקשיב, אם אני יכול, אני רוצה לשפץ את הבית, ואתה תתכנן לי, אמר לו בשמחה. אמר לו, תקשיב, אמנם כסף עכשיו אין לי, אני אמור לקבל כסף מביטוח לאומי, תבעתי אותם איזו תביעה גדולה על משהו. אמור לקבל עם כסף, בעזרת השם אני אעשה את השיפוץ. בעזרת השם אני אעשה את השיפוץ. אבל תכין לי את התוכניות, ושיהיה לי. טוב, אחרי זה שבוע, שבועיים, שלוש, כאשר אליו הסקיצות מוכנות, מצוין, הולך פוגש אותו ומראה לו את זה, מצוין, שילם לו על הסקיצות. עובר חודש, חודשיים, שלוש, כלום. אין, לא שומע כלום מהאברך הזה. בינתיים נכנס לו איזה עבודה ממיליונר גדול. שלח לו שהוא רוצה שיפוץ של כל המטבח, אומר לו, תקשיב, אני רוצה הכל חדש, הכל שורה ראשונה, שלא יש שום בעיות, שלא יהיה לי בעיות של איתום, לא יהיה לי בעיות של זה, הכל צנרת הכי טובה שיש. פנקס צ'קים, תוריד. וגם כמובן המשכורת שלך תוריד כל חודש. טוב, הוא אור השם, יש לו פנקס, הוא מוריד משכורת כל חודש, כמה שהוא נתן לו.
לא מתלונן.
ועושה לו את ההזמנה של הדברים הכי טובים שיש, מארונות, מבלטות, קרמיקות, שיישים ובברום. הכי טוב שיש.
נראה שעברתם שיפוץ בזמן האחרון, לפי הידע שלכם.
הקיצור, והוא, כל ההזמנה מגיעה, ואז הוא בא ליצור קשר עם העשיר, אז פתאום הוא מקבל טלפון בהול מהעשיר, אומר לו, תקשיב, תעצור את הכל. אומר לו, מה תעצור את הכל? אני הזמנתי כבר. לא מעניין אותי, כל מה שהזמנת, תיקח, תזרוק לפח, תיתן את זה למישהו.
תתרום.
לא מעניין אותי כלום. אני עכשיו נמצא פה בגרמניה, יש פה איזו תערוכה מטורפת של כלמית, של מטבחים. אני מזמין פה עכשיו את המטבח, הכל מגיע לארץ, הם בונים לי את הכל, הכל בסדר, את המשכורת שלך קיבלת, יופי, עם החומר תעשה מה שאתה רוצה. מה אני עושה עם זה? פתאום עולה במוחו האברך הצדיק הזה, שלא יצר איתו קשר חודשיים שלוש.
התביעה של הביטוח לאומי.
אני קשה לו, אמר לו, מה קורה? לא יצרת איתי שום קשר, אברך נבוך, אמר לו, את האמת, לא הצלחתי בתביעה, רב אברום באמת, אתה כבר רמזתם פה שזה לא הולך להצליח.
אני לא ידעתי,
והתביעה באמת נכשלה, ואני לא יכול לעשות את השיפוץ, מה אני יכול לעשות? מה לא חכה, אתה מקבל הכל חדש!
הכי טוב.
ומקיבל מטבח שלם, מאובזר, חדיש, עם כלים, עם יקררים, עם תנורים, עם הכל. איסוכו וזבולו.
מה עם מים מגרמניה הגיעו, כל מה שצריך?
אני אתכן, אני אברר ואני
אתכן. יש מיותר.
יש כוח על כל הדאגה באמת. טוב, יש כוח שהייתם איתנו. יצאו
ירוב יעשה.
ישר כוח רב אברום,
שיהיה
גוד שבת, ולא לשלוח בשבת,
חזק, חזק,
חזק, חזק ונתחזק, לצעוק, שבת.
שבת, גוד שבת.